טוב, אחר הצהריים טובים. צום קל, מה שנשאר. נבדוק. טוב, מה שאני רוצה בעזרת השם לעשות בשיעור הזה זה לחבר בין שני נושאים שבמבט ראשון נראים כביכול לא קשורים, ובהסתכלות יותר עמוקה אז מתברר שהם מאוד מאוד קשורים. נושא אחד זה מה שהגמרא אומרת, מסכת יומא, גמרא מפורסמת שאומרת שבתשובה מאהבה היא הופכת את הזדונות לזכויות, ובתשובה מיראה הזדונות נהפכים לשגגות. ולהבין איך הדבר הזה עובד, שהזדונות נהפכות לזכויות. וזה יחסי דבר, לא נגיד שהוא קל וידוע, אבל אפשר יחסית בקצרה, זה גם מה שנעשה פה, יחסית בקצרה נעסוק בו, למרות שהוא נושא מאוד חשוב ומרתק ומשמעותי, אבל רוצה לחבר את זה לנושא שלכאורה לגמרי עומד בפני עצמו. לעצור, הכל בסדר?
כן, הכל מעולה.
זה תכונה. אז נושא שעומד בפני עצמו, וזה הנושא הידוע של ידיעה ובחירה. באופן טבעי, כל אחד גם שואל את עצמו. הרמב״ם כידוע עוסק בזה ביחוד תשובה, אם איך אדם יש לו בחירה, אם למעשה הקדוש ברוך הוא יודע הכל, הוא בעצם יודע את כל מה שהוא בחר. וכמו שאמרתי, נראה שיש קשר עמוק בין שני הדברים האלה. אז נתחיל מהדבר יחסית היותר ידוע, יותר פשוט, ומשם ננסה לעלות לקומה הבאה. אז לגבי הנושא של הפיכת הזדונות לזכויות, יש כמה וכמה פסקאות באורות התשובה שהרב קוק מסביר את זה. יש פה פסקה אחת במקור 3, נקרא אותה כמה דקות, נסביר אותה ואז נעבור לזה. זאת אומרת הרב קוק, ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע הינם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. חפץ האדם קשור במעשה. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה אל המעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כעור ורוע, הפסד וכיליון, כל זמן שלא התביע הרצון עליה צביון חדש. התביע עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם חדוות השם ואורו. כלומר, דבר ראשון שבעצם אומר לנו הרב קוק, זה שההפיכה הזאת של זדונות לזכויות, זה לא איזה מין צ'ופר כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אתה עשית תשובה מאהבה, אז אני אחשיב לך, אני יש לי כוח לעשות הכל, ובעצם מה שעשית, עשית, הרע הזה נעשה, החטא נעשה, בעצם אין לו תיקול, אבל אני, הקדוש ברוך הוא, אני קובע פה את הסדרים, אז אני קובע להחשיב לך את זה כמו זכות. אומר הרב קוק, זה לא ככה, זה משהו, הייתי קורא לו משהו לוגי, זה משהו שיש לו היגיון, יש לו סדר, יש לו הבנה, איך הוא קורה? אז איך באמת הוא קורה הדבר הזה? איך דבר שהוא זדון יכול להפוך להיות זכות? זה אומר, אומר הרב קוק, ההבנה היא מאוד פשוטה. והיא רק פשוט להבין איך האדם, בעצם איך העולם בנוי, לצורך העניין הזה, נגיד איך האדם בנוי, כדי שזה יותר, יהיה לנו יותר קל לתפוס את זה, כשנבין איך האדם בנוי, אבל באותה מידה זה נכון גם על העולם. האדם בנוי באופן הבא. יש לנו בפנים נשמה מאוד מאוד גדולה, והיא נשמה אחת שיש לה רצון אחד. יש לה רק רצון של טוב. יש לה רק רצון לעבוד את השם, לעשות את הדברים הכי נכונים, הכי אמיתיים, כי היא חלק אלוקה ממעל, וזה מה שהיא רוצה. והיא רוצה את זה כל הזמן, שימו לב, והיא נמצאת שם כל הזמן. אפשר גם במינוח אחר, אפשר גם לקרוא לזה הרצון הקבוע של האדם. אני קורא לזה נשמה, אבל באותה מידה אפשר לקרוא לזה הרצון הקבוע של האדם שנמצא בתוך תוך תוך תוכו, זה זה. זה הדבר הטוב שהוא גם דוחף את הכל. אחר כך, בשלב הבא של האדם, בשלב החיצוני יותר של האדם, שמה נכנס לתוך הסיפור הדבר שאנחנו קוראים לו יצר הרע, המקום שבו החלק הנמוך יותר של האדם, החלק החומרי יותר של האדם, הגופני יותר של האדם, מתחיל להיות לו מקום, והוא יכול לקבוע דברים, ושמה זה המקום של הבחירה החופשית. ששמה זה המקום שבו האדם יכול לבחור לעשות דברים נגד רצון השם, בצורה הכי הפוכה מרצון השם. תורה יכולה להגיד לו שאסור לרצוח ואסור הכל, דברים הכי חמורים שישנם בעולם, לאכול דברים אסורים, לבוא על עריות, לאכול ביום כיפור, לעשות את הדברים הכי הפוכים מרצון השם. יש כוח לאדם, ושימו לב עכשיו להגדרה ולהבחנה מאוד פשוטה אבל מאוד חשובה. ברגע שאדם עושה חטא ועבירה, בשלב הזה הוא מרגיש שכאילו עכשיו אין לו את הכוח השני, אין לו את הכוח של הנשמה, את הכוח של הרצון הפנימי הזה שהוא רק טוב ורק לעשות רצון השם. האדם באותו רגע ממש לא מרגיש ככה, הוא מרגיש דחיפה מאוד גדולה, הוא מקסימום מרגיש קצת התלבטות, כן? הוא מרגיש שיש איזה יצר הטוב, ככה אומר, שמע, אולי תעשה טוב, אבל הוא עכשיו אצלו חזק יותר היצר הרע, והוא בוחר לעשות רע, לעשות עבירה, והוא עושה את העבירה. יש לו בחירה גמורה, חופשית, לעשות את העבירה. ואז מה שקורה עכשיו, מה שהרב קוק תיאר בסוף הפסקה, העבירה נעשתה, והדבר הרע הזה הולך ומתגלגל, הוא פועל את פעולתו על האדם ועל העולם, מאוד מאוד לא טוב, מאוד מאוד שלילי מה שקרה פה עכשיו. כל זה עד הרגע שבו האדם הצליח להתחבר חזרה, לאיפה? לרצון הפנימי יותר שלו. שימו לב, לרצון הפנימי, אני לא מתכוון ליצר הטוב, לאותה התמודדות שהייתה לו מול הרע. זה היצר הטוב שהוא מוחלש יותר. כלומר, שימו לב טוב להגדרה, זה יהיה חשוב פה תכף כדי להבין את העניין לעומק. יש יצר הטוב שהוא עומד מול היצר הרע, ויש להם פייט, יש להם מלחמה. אבל יותר בעומק, שם יש נשמה שאין לה בכלל רע. היא בכלל הכל, היא לגמרי מחוברת לקדוש ברוך הוא, היא לגמרי טוב, והיא, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שימו לב למשפט הבא, היא הייתה שם גם ברגע של החטא. אני חוזר שוב, זה פשוט, אבל אני רוצה שנבין את המשמעות של הדבר הזה. גם ברגע של החטא והעבירה, ככל שתהיה חמורה, גם באותו רגע, מה שדחף מבפנים, גם את זה, גם לעשות את העבירה הזאת, זה אותו רצון חזק פנימי שנקרא נשמה, הוא כל הזמן דוחף את הכל. הוא כל הזמן נמצא שם בפנים, בפנים, בפנים. הוא נמצא ודוחף את כל היכולת של האדם בכלל לעשות משהו. ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע שבו העבירה כבר נעשתה, והיא מסבבת הרבה, כמו שהוא אמר, הרבה רוע וכיליון. ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע שבו אדם עושה תשובה מאהבה. ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה במשפט אחד, זה שתשובה מהירה היא משיקולים תועלתניים כאלה ואחרים, הוא מפחד מהעונש, הוא מפחד מהחטא עצמו, הוא מפחד, הוא לא, לא, זה לא משהו שנוגע, הוא לא מגיע לעצמו פנימה לנקודה היסודית והבסיסית ביותר שלו, אלא זה נמצא באיזשהו מקום באמצע הדרך. זה נקרא לזה ככה בפשטות. אבל תשובה מאהבה זה, שימו לב, זה חיבור של האדם לאותה נשמה, לאותו רצון פנימי עליון גדול מאוד, חזק מאוד, שנמצא בתוכו פנימה, שאותו רצון, אותה נקודה, היא גם הייתה שם בזמן של החטא. גם בזמן של החטא היא הייתה שם. אז מה קורה עכשיו? מה שקורה עכשיו זה שהאדם חוזר פנימה לנקודת השורש הראשונית והיסודית ביותר שלו, וכשהוא מתחבר חזרה לנקודה הזאת, מה שקורה עכשיו זה שיש לו כוח להשתמש בכל הרע שהוא עשה, יש לו כוח להשתמש בכל הרע הזה, להפוך אותו לטוב. ואיך זה קורה? זה קורה בגלל שגם ברגע של העבירה, מי שבעצם דחף מבפנים, בתת מודע של האדם, מי שדחף לעשות את זה, זה הנשמה. תגידו מה, והנשמה אמרנו רוצה רק דברים טובים. נכון, היא רוצה רק דברים טובים. בדרך היא נתקלה ביצר הרע שהסית אותה, הסית את המעשה שלה למקום רע, אבל היא נשארת כל הזמן טוב. זאת אומרת, היא מסוגלת להפוך כל דבר רע, היא מסוגלת להפוך אותו לטוב. איך הדבר הזה קורה? כן. עוד פעם? כן, אז אני טוב, אז אני אחזור על זה עוד פעם, לפני שאני אתן דוגמה. דוגמה אולי תוכל להעביר את זה, כי היא תמחיש את זה קצת באופן מעשי. אבל טוב, אבל חשוב לחזור על העיקרון. אני אומר שוב את העיקרון. הנשמה היא טובה. הרצון החזק הפנימי של האדם בתוך תוכו זה רק טוב. זה רק אלוקי וזה רק טוב, ואין לו שם בכלל רע, ואין יצר הרע ואין שום דבר רע. והוא כל הזמן זה שדוחף את כל העשייה שלנו. כל מה שאנחנו עושים זה דוחף מבפנים את הכל. עכשיו הוא דוחף מבפנים את הכל לטוב. אבל באמצע הדרך של הדחיפה הזאת לטוב, הוא הגיע למקום שבו יש בחירה. זה מקום שבו הנשמה הזאת קצת פחות מורגשת, כי אם היא הייתה מורגשת כל הזמן בצורה מאוד חזקה, אז בכלל לא היה חטא, היצר הרע בכלל לא היה מצליח. לכן היא קצת נחלשת, היא קצת פחות מורגשת, ויש את המקום הזה של הבחירה החופשית, שכל אחד מאיתנו מכיר. אותו רגע שאתה מתלבט עכשיו אם לעשות את הדבר הנכון והטוב וכולי, או חלילה לעבור עבירה. ואדם חלילה בחר לעשות עבירה. גם ברגע שהוא בחר לעשות עבירה, מי שדחף, מי שנתן לו את הכוח, מי שדחף אותו מבפנים בכלל לרצות משהו, לבחור במשהו, בכלל לחיות, בכלל להתקדם, אמנם להתקדם עכשיו כאילו אחורה, כן? להתקדם על ידי עבירה, אבל להתקדם זה אותו רצון חזק שנמצא בפנים. ועכשיו העבירה נעשתה וזה מתגלגל, ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שבה אדם עושה תשובה מהאהבה. זאת אומרת, הוא חוזר לנקודת השורש הבסיסית. הוא עכשיו מבין לא שהוא פוחד עכשיו ממה יקרה ועבירה ועונש ואיזה מין הרגשה לא טובה כזאת ואיסורי מצפון, זה לא מהמקום הזה. הוא חוזר פנים ואומר, בכלל מה הכיוון, בכלל איפה אני, בכלל מה כיוון החיים האמיתי, מה בשביל מה כל העולם, מה בשביל מה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את כל הבריאה הזאת. הוא רוצה את כל הבריאה הזאת, בריאה טובה, בריאה, כל העולם הזה שיהיה טוב, שיהיה עם מוסר, שיהיה עם ערכים, שיהיה מתוקן. הוא חוזר לנקודה הזאת הבסיסית של רצון השם בבריאה בכלל ועליו באופן אישי בפרט. וכשהוא מתחבר לרצון הזה, עכשיו בעצם מה שנשאר לו זה כבר מאוד קל יחסית. עכשיו מה שנשאר לו זה רק לחפש איך הטוב הזה נמצא בתוך הרע שהוא עשה. כי הרי הוא נמצא. כי אני אומר עוד פעם, כי הרי גם ברגע של העבירה, מי שהיה שם, מה שהרב קוק קורא לזה הרצון הקבוע של האדם, הוא היה שם כל הזמן. גם בזמן של העבירה הוא היה שם. ולכן יש טוב, חייב להיות טוב בתוך הרע הזה. אם בתנאי שהאדם מחפש את הטוב הזה. בתנאי שאדם יצליח להתחבר חזרה לאותה נקודה פנימית שלו. אם הוא לא מצליח להתחבר לזה, אז הוא לא ימצא את הטוב שהיה בעבירה. הוא רק יהיה מתוסכל מהתוצאות של העבירה. חבל, מה עשיתי, מתבאס, תוצאות שזה מרגשה כזאת, מרגשה אחרת, ואולי פחד מהעתיד וכל מיני דברים. הוא לא חזר לנקודת השורש. ממילא זה נהפך לו כשוגג. זאת אומרת, אוקיי, אז זה לא, זה עכשיו כאילו לא עשית את זה ממש בכוונה, כי רואים שאתה בעצם מצטער על זה שעשית את זה בכוונה, אבל זה עדיין שוגג. זאת אומרת, אתה עדיין לא מתוקן באמת. אתם יודעים ששוגג, זה דבר ידוע, ששוגג זה סימן למצב שאדם לא באמת מתוקן לגמרי. אם אני נכנס לחדר בשבת, זה קורה לצערנו, אבל זה באמת כואב. אם אני נכנס לחדר בשבת, מדליק את האור בטעות, אז אני צריך להביא קורבן חטאת. אני צריך להביא קורבן חטאת. לא התכוונתי. היום אתה אומר למישהו, לא התכוונתי, זהו, אתה פטור, לא רציתי, לא התכוונתי, הכל טוב, כאילו לא קרה כלום. זה לא הולך ככה. אם בשביל לגרד את האוזן נכנסת עכשיו למישהו איזה מרפק בראש, אז אתה לא יכול להגיד, לא התכוונתי. כי אם מאוד מאוד חשוב לך לא לפגוע באף אחד, אתה לא תגרד באוזן לפני שיהיה ברור לך שאתה לא נותן לאף אחד עכשיו איזה מכה. ואם השבת מאוד מאוד חשובה לך ויקרה לך, ואתה כל רגע בשבת חי אותה ומרגיש אותה בכל דבר, בתפילות, באוכל, בלימוד, בזה, אז זה כנראה לא יקרה לך שאתה זה. אם זה קרה לך, זה כנראה איזשהו רגע שבו לא כל כך חיית עכשיו שזה בשבת. נכון, לא התכוונת לך לשבת, חלילה, ברור, אבל חיללת, בסוף עשית, כי זה לא מספיק. אז לכן להפוך לשוגג זה תיקון מסוים, אבל זה לא באמת תיקון. אבל זה לא, אבל תשובה מאהבה זה משהו אחר לגמרי. תשובה מאהבה זה חדירה לשורש מההתחלה, ליסוד הפנימי ביותר שנמצא אצלי, להבנה, למהות העולם, למהות האדם, למה באמת נכון, בלי קשר לשכר ובלי קשר לשום תוצאה שאני מרגיש, פשוט את האמת הפשוטה והעליונה של מטרת הבריאה ושל מטרת הבריאה שלי ושל תפקידי שלי וכולי. ברגע שחדרתי לשם, אני עכשיו עושה את המסע הזה מחדש. אני שוב הולך עם הרצון הטוב הזה שנמצא בתוכי, ועכשיו כשאני מגיע למקום שבו עשיתי את העבירה הזאת, ואפילו שהיא הייתה אז במזיד, עכשיו אני לוקח את אותה פעולה ורואה איך אפשר להפוך אותה ולהחזיר אותה למסלול של הטוב, שזה הנשמה, זה מה שהיא רוצה, אותו רצון טוב קבוע שנמצא באדם. עכשיו הדוגמאות הן רבות והן גם ידועות במציאות שלנו. תארו לכם, נגיד, אדם שחס חס וחלילה, תמיד שאני נוהג באוטו אני תמיד מנסה לחזק את עצמי לנהוג כמו שצריך, ושאני אומר, תגיד, איך אתה תרגיש אם חס חס וחלילה פגעת במישהו? לא מדבר על לפגוע, להרוג מישהו, אפילו רק במרכאות, רק לפצוע. כאילו זה דבר מאוד 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 קשה, מאוד 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 לא נעים. כל פנים, תארו לכם חס וחלילה שזה קרה, עוד פעם, שוגג, כנראה לא נהגנו, לא מספיק היינו מרוכזים כמו שצריך, לא מספיק השקענו כמו שצריך, ובכל זאת משהו שקשור לטעות שלנו, וחס חס וחלילה פגענו במישהו. ויש הרבה דוגמאות כאלה, אגב, בחיים אמיתיות שזה קורה הדבר הזה. אנשים אחרי שקורה להם דבר כזה, הם מרגישים שהם עכשיו פשוט צריכים למסור את החיים שלהם לנושא של תאונות דרכים. זאת אומרת, כיוון שהם פגעו באדם אחר בדרך, בנהיגה, הם עכשיו בתחום הזה, בחיים הם לא היו עושים את זה אם הם לא היו נופלים בטעות הזאת, כן? כל אחד מאיתנו פה עכשיו שחי רגיל, הוא לא קם מחר בבוקר, לצערנו, הלוואי שכן, אבל בדרך כלל נוהג שבעולם זה שאם אתה לא עובר איזה טראומה, אז אתה לא קם מחר בבוקר ותקשיב, אני עכשיו הולך להשתולל הדבר הזה של תאונות דרכים, אני הולך להעביר השתלמויות בכל הארץ, אני הולך עכשיו לספר את הסיפור שלי בכל מקום, אני הולך להשקיע כסף עכשיו בסרטים, בפרסום, אני לא יודע מה, רק למנוע אדם אחד שלא ייפגע, עשיתי את שלי, עשיתי את התיקון שלי. זו דוגמה טובה, כי יש הרבה דוגמאות כאלה לצערנו, שאנשים שבתחום הזה, זה ככה הם מרגישים שזה התיקון, זה מה שהם יכולים לעשות. אז בעצם, כן? לא, זה מה שאמרתי עכשיו, אפשר להקשות עליי את מה שתמיד מקשים, שאומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אז תמיד התגובה, מה התגובה הפשוטה? אומר, טוב, אז בואו נעשה עבירות, ואז נהיה בעלי תשובה, ואז נהיה יותר גדולים מהצדיקים. כן? זאת אומרת, זה קצת מה שהיה משמע מהדברים שלי. זאת אומרת, אם אני לא יעבור איזה טראומה מטורפת, אז זה לא ככה. צריך להיות צדיק גמור. ואם אתה צדיק גמור, אז כל מעשיך, אתה עושה אותם במקסימום של הטוב שאתה יכול לעשות, וזה דרך התיקון הטובה בעולם, ואתה עושה המון המון טוב, ואתה לא נופל אף פעם בעזרת השם, נגיד שאין שבע יפול צדיק וקם, זה כבר חז"ל אמרו שהנפילה היא built in, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, זה תיאורטי, זה אין מצב כזה שאתה באמת לא חוטא, אבל אתה ודאי מלכתחילה לא מחפש לחטוא, מלכתחילה כל אחד מנסה לעשות את המקסימום שהוא יודע והוא יכול לעשות כמו שהוא ככה בחיים שלו, וזה בסדר, ואם כולם יחיו ככה אז זה יהיה בסדר, לא צריך את ההוא שיהפוך את העולם כדי לתקן, לא יצטרך, כי כולם יתקנו את מה שהם צריכים לתקן מצד עצמם בצורה פשוטה. אבל כיוון שהעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, וכיוון שכך אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, ולכן תמיד יהיו נפילות ותמיד יהיו חטאים, כי זה חלק מהעולם. עכשיו הנקודה המרכזית היא איך אדם יוצא, איך הוא יוצא מהנפילה הזאת. האם הוא רק יוצא בזה שהוא איכשהו מתקן את זה בצורה, כמו שאמרנו, בסיסית מינימלית, או שהוא לוקח את הנפילה שלו, לא משנה גדולה, לא משנה קטנה, ואומר, דווקא בתחום הזה שבו נפלתי, עכשיו בתחום הזה אני הולך להיות, אין. כנראה שככה התגלגל אליי, שאם לא הייתי עובר את הדבר הזה, לא הייתי מגיע לשיא הזה של הרמה שהייתי צריך להגיע אליה, וזה לא אומר שאני צריך ליפול, אלא אם לא הייתי נופל, אז כנראה שלא הייתי צריך להגיע לדבר, הייתי מגיע אליו בצורה אחרת. הנשמה, כמו שאמרנו, היא הולכת במסלול הטוב, היא נתקלה במסלול של הבחירה החופשית, אם היא בחרה בטוב, אז היא בדרך הנכונה. היא עושה את כל הבחירות הנכונות והכל טוב, וזהו, בדרך הזאת היא מתקנת את העולם. אבל אם בדרך היא נתקלה ביצר הרע והיא נפלה, ועכשיו היא עושה תשובה מאהבה, אז עכשיו היא באמת צריכה להפעיל פה יותר כוח, כוח בסיסי שהולך מהשורש, מסתכל על המעשה שנעשה ואומר, איך אני לוקח את המעשה הזה? אגב, אולי גם תיארתי איזה תיאור קצת מופרז וגדול מדי, כאילו אדם פתאום עכשיו נגמרו לו החיים והולך מסתובב עכשיו בכל העולם על תאונות דרכים. אז זה יכול להיות הדברים הרבה יותר פשוטים. אולי הדוגמה היא לא טובה. אולי צריך לתת דוגמאות יותר פשוטות מהחיים שלנו, הפשוטים. מספיק שאתה, לא יודע, נגיד אדם פגע פעם במישהו ככה ממש, אמר איזה משפט ליד חברים והוא פגע בו. וזה באמת משהו מאוד לא טוב, מאוד לא בסדר. והוא מחליט באמת לעשות תשובה פנימית. קודם כל, כמובן, הוא מבקש ממנו מחילה והכל, כמו כל הגדרים ההלכתיים והמוסריים, לבקש ולהתפייס וזה. אבל יותר מזה, הוא אומר, מה, איך יכולתי ככה לפגוע בכבודו של אדם? כנראה אני לא מספיק מבין מה זה כבודו של אדם. אני אקח את הנושא הזה, ועכשיו אני אהיה פה הרבה יותר חזק. אני אהיה רגיש, אני אהיה רגיש לאנשים יותר. אני לא רק שאני לא יפגע במישהו ככה כמו שעשיתי, אלא אפילו בצחוקים, אפילו בבדיחות ככה של החבר'ה, שאנשים לא כל כך נזהרים בזה, כי זה כאילו אנשים לא, אנשים אוכלים לזה, כאילו לא נפגעים כביכול. אני גם את זה לא אעשה. למה? כי אני חוויתי את הנפילה, אחרי שחוויתי את הנפילה לעומק, אמרתי לעצמי, רגע, מה המשמעות בעצם של מה שעשיתי? כמה זה הפוך מכל הכיוון שצריך להיות בעולם, כבודו של האדם ורגישות לכל אדם, ומי יודע אולי מה זה עושה לו, אני עושה לעצמי את כל החשבונות האלה, עכשיו כתוצאה מזה, אני אומר, תשמע, אני עכשיו הולך להיזהר בכבודם של האנשים, אבל בטירוף, כאילו בצורה מאוד מאוד חזקה. אין, אני אשתדל ממש, זה לא אומר שאני לא אפול מדי פעם, אני עדיין היצר הרע ממשיך לעבוד, זה לא שזה הפסיק לעבוד. אבל אני בנושא הזה לומד על זה יותר, משקיע בזה יותר וכו'. ואז מה קרה? מה שקרה זה שבעצם בזכות העבירה, אני עכשיו נהייתי יותר טוב. זה פשטותה של הזה. זאת אומרת, לקחתי את הזדון, אדם לקח את הזדון שהוא עשה, והפך אותו לזכות. כלומר, הפך אותו למשהו טוב. הרי מה זה זכות? זכות זה דבר טוב. לקח את הטעות, והפך אותה עצמה, הפך אותה לדבר טוב. זה בעצם מה שקורה פה. עד כאן. הפגיעה עצמה בחבר, אני הגעתי למסקנה, טעיתי, אני עושה את מה שאני יכול לבקש סליחה על המעשה הזה, אבל אם המעשה הזה גרם בסופו של דבר ליותר זכויות שיש בעולם, אז בסוף הוא תיקן את העולם יותר ממה שהיה קודם. אז שוב, זה לא הולך התחילה, תגיד מה, אדם לא עלינו, אדם פגע בתאונת דרכים, הרג מישהו, אין, אי אפשר להחזיר את האדם הזה. האדם הזה נפגע, הוא מת, יש לו גם את ההשגחה האלוקית, הכל מושגח בהשגחה האלוקית, מי יחיה, מי ימות, מי, זה הכל לזה, ואי אפשר להחזיר אותו. אבל חיים לעולם הבאת יותר. לא אתה. אדם ש... קרה, דבר כזה, הביא לעולם יותר חיים. אז בסוף, כביכול בחשבון הכללי, העולם עכשיו יש בו יותר טוב. יש בו יותר חיים, יש בו יותר טוב, יש בו יותר רגישות, יש בו יותר עדינות. אם זה עבר, דרך התשובה מהאהבה. וברור, שוב, מלכתחילה, שאף אחד לא יפגע באף אחד, אף אחד לא יעליב אף אחד, אף אחד לא יפגע באף אחד בתאונת דרכים, אז הכל מראש, הכל יהיה טוב, כולם יתקנו את מה שהם צריכים לתקן, והכל יהיה טוב. אז לא יהיה צריך את ה... אבל כשיש נפילות, אז יש גם תיקונים גדולים, שהם ממילא מתקנים עכשיו במכפלות. התיקון נעשה במכפלות. קודם כל, יישר כוח גדול, כי אף פעם לא חשבתי על השאלה הזאת. אז זה מראה שכל, אין בית מדרש בלי חידוש. לא חשבתי על זה. זה ממש יפה, שאלה טובה. ולכן גם צריך לחשוב עליה, אני לא, דרך כלל לא אוהב תשובות ככה מהמותן, צריך להתיישב על זה. מה שכן, בא לי כן ככה מהמותן, אבל ונראה לי משהו מאוד אמיתי, זה בדרך כלל כשאתה חוזר על דבר אחד כזה הוא משפיע עליך מאוד על המון המון דברים אחרים. זאת אומרת, אם נגיד אני אקח את הדוגמה של אותו אדם שפגע במישהו אחר, כן, והעליב אותו, ועכשיו עשה תשובה, ועכשיו הוא אומר, אני יותר, לא רק שאני לא אעליב אנשים, אלא אני מאוד אזהר בכבודם. אבל כדי שזה יקרה באמת כמשהו אמיתי, הרי אדם עושה עכשיו תיקון מאוד מאוד גדול בכלל בכל העניין שבין אדם לחברו, וזה משפיע לו על כל המידות. זה משפיע לו על כל המידות שבין אדם לחברו. בגלל ש... תחשוב עוד פעם, בגלל שאתה מגיע לשורש, השורש הרי כולל את כל המעשים שלך. אותו רצון חזק פנימי שנמצא בפנים, אותה נשמה שדוחפת, היא דוחפת את כל ה... אתה תחשוב כמו שורש של אש, זה דוחף את כל הענפים. ולכן אם אתה מתקן את זה, אז באמת, באמת זה כנראה יהפוך, זה יעשה הרבה זכויות. זה לא יעשה זכות רק בנקודתית על, על המעשה הזה. ככה נראה לי, נראה לי מאוד אמיתי, יישר כוח גדול. לא, זה חידוש גדול, זה עבר על הזמן. אני ממש מבסוט על ה... על ההערה הזאת, זה פתאום ככה איזו הערה שלא חשבתי עליה, אבל צריך קצת לחשוב על זה עוד יותר, אבל הכיוון הזה נראה לי ככה במבט ראשון נראה לי מאוד משמעותי. בסדר, עוד משהו? ככה, בסדר, דברים זה. אז אם ככה, וואי, וואי וואי וואי, עברנו פה הזמן. טוב, בוא, אנחנו נמצאים בתוך השבונג, נתקדם עוד קצת, נראה מה זה. אז, אומר, אז תראו במקור 2, ככה נגיד את, את, את הנקודה העיקרית, שככה היינו מעריכים על זה קצת יותר. אומר רב צדוק ככה, עיקר התשובה הוא, עד שיעיר השם עיניו, שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר, שיכיר ויבין, שכל מה שחטא, היה גם כן ברצון השם יתברך. אתם שומעים מה כתוב פה? מה רב צדוק אומר? זה כאילו, כאילו השם רצה שתחטא. חס וחלילה מה השם רצה שתחטא, אבל השם שם לך את הנשמה הזאת שהיא טובה והיא מוליכה את כל המעשים שלך. כמו שאמרו חז"ל, ברכות, שלושה פסוקים, ואתה הסיבות את ליבם ואשר הראותי. עכשיו שימו לב למשפט הבא. וכטעם ידיעה ובחירה, שביאר האריזה בסוף ספר 400 שקל כסף, ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו. במקום הבחירה, שם אין מקום לידיעה. ובמקום הידיעה, שם באמת אין מקום לבחירה. וכשמגיע לאור הזה העצום, אז שבו כל זדונותיו בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך. הוא ודעתו ורצונו הכל אחד. אגב, מאוד מזכיר את הפסקה של הרב קוק, אני לא אתפלא בכלל אם הרב קוק הושפע בכתיבת הפסקה הזאת שקראנו קודם, המעשה הבחירי של האדם והרצון הקבוע שלו וזה, זה הכל אחד. שימו לב למשפט הזה של רב צדוק. הוא ודעתו, הוא רצונו, הכל אחד. ומאחר שהשם יתברך רצה כן, הרי הכל זכויות, וזוכה לכפרה גמורה שביום הכיפורים, שזה סוד השעיר לעזאזל. השעיר לעזאזל אני לא אספיק עכשיו, אז אולי בהמשך השבוע, אם תזכירו לי ויהיה איזו הזדמנות, אז אני בלי נדר, נשלים את זה. אבל אני כן אספיק, ממש בקצרה, איך רב צדוק מקשר את הסיפור הזה שדיברנו עליו עכשיו ברב קוק, כי החלק הראשון ברב צדוק זה ממש הרב קוק. זה ממש דומה לרב קוק. אבל אז בא רב צדוק ומוסיף עוד משפט ואומר שזה כטעם ידיעה ובחירה. שמה? שהאריזל מבאר את הדבר הבא. אומר האריזל ככה. בעולם העליון, ויש לזה הגדרות, בקבלה יש לזה הגדרות, אבל אנחנו נתייחס לזה כרגע בצורה מאוד כללית, האריזל אומר בגימל ספירות העליונות, כי אנחנו יודעים שיש את הגימל העליונות והשבע התחתונות. בגימל הספירות העליונות, במקום העליון של העולם, ואחר כך זה בעצם אותו דבר נמצא גם באדם, שמה יש ידיעה. מה זה ידיעה? ידיעה זה, תדמיינו שאתם נמצאים במטכ"ל, אתם במטכ"לים, במטכ"ל יש איזה חדר כזה גדול, שיש בו, יש פה מישהו שהיה במודיעין, לא יודע אולי אם יש דבר כזה, יש בו פשוט אלפי מגירות עם תוכניות מגירה. אלפי תוכניות עם תוכניות מגירה. זאת אומרת, אם יבואו מאיראן, ואם יבואו מהחמאס, ואם יבואו מחיזבאללה, ואם יבואו מהים, ואם יבואו מהאוויר, ואם יבואו מפה, ואם זה יתחיל ביום הזה, בשעה הזו, וזה, אלפי תוכניות מגירה לכל הווריאציות שיכולות להיות בעולם מבחינת מלחמות. כמובן שכשזה בני אדם, אז בסוף זה יהיה מספר מגירות, גם אם יש שם אלפי מגירות, זה יהיה אלפי מגירות, זה לא יהיה אין סוף, זה יהיה מספר, זה רק בשביל המשל. אצל הקדוש ברוך הוא, למעלה שם באותו עולם עליון שנקרא עולם הידיעה, שם יש אין סוף תוכניות מגירה של כל המעשים, של כל האנשים בעולם, כל אחד, כל מה שהוא יכול לבחור, הכל נמצא שם. זה ממילא אין סופי, כי גם הקדוש ברוך הוא אין סופי. לכן הוא לא צריך להכניס את עצמו לתוך מגירות, אלא זה יכול להיות בלי מגירות, וזה יכול להיות אינסופי האפשרויות שיש בעולם, מה יכול לקרות. זה עולם שנקרא עולם הידיעה. ואז, והעולם הזה מקביל, עכשיו שימו לב, העולם הזה מקביל למה שאמרנו קודם באדם, למה? לנשמה הפנימית, לאותו מקום עליון. זה כמו שאני אגיד לכם שבאותה נשמה פנימית, עם אותו רצון טוב שהגדרנו את זה, אותו מקום אלוקי, יש שם גם אפשרות להעליב מישהו. יש שם גם, בתוך הנשמה הזאת, האינסופית הזאת, יש גם את האפשרות שמישהו יעליב מישהו, כן? זה אני רק כדי להשוות פה בין הדבר הכללי לבין הדבר לבין האדם. ואני חוזר רגע לידיעה ובחירה, לשאלה הגדולה והמפורסמת שהרמב״ם ענה עליה כדרכו בתור רציונליסט, ושצלם אלוקים אצלו זה השכל. אבל אריזל אומר את הדבר הבא, הוא אומר עולם הידיעה בגימל ספירות העליונות, באמת ששם יש ידיעות אינסופיות על הכל, אבל כשזה מגיע לעולם הבחירה, שמה זה מגיע, זה ירד, הרצון האלוקי הזה עכשיו הוא כבר לא נמצא פה. עכשיו אנחנו נמצאים במקום, כמו שאמרנו, יש בו יצר הטוב ויש בו יצר הרע. זה עולם הבחירה. כשאדם נמצא בעולם הבחירה, הוא עכשיו נמצא, הוא לא בעולם הידיעה. אין לו יכולת, הוא לא יכול להיות שם במקום הגבוה הזה שנקרא עולם הידיעה. זה בכלל לא העולם שלו. זה עולם, עולם אלוקי. ואגב, זה בסוף מתכתב עם הדברים של הרמב״ם, כמו בהרבה דברים, רק בהגדרות אחרות. כן, הרמב״ם אומר, אין הידיעה שלנו כמו הידיעה שלו. בעצם אומר את אותו הדבר, אבל במושגים שכליים, ולא, ובלי להכניס פה את המונחים הקבליים. באריזל, שמתחבר למונחים הקבליים, אז בשבע הספירות התחתונות, שהם מה שנקרא עולם המשפט, העולם שבו יש את הבחירה, פה יש באמת טוב ורע בעולם, אחר כך זה גם נמצא באדם, ואדם באמת לגמרי עכשיו בוחר, יש לו בחירה חופשית, כמו שאמרנו. עכשיו אתה לא יודע, אתה לא מרגיש עכשיו את הנשמה הזאת, הנשמה הזאת היא משהו תיאורטי, אתה לא מרגיש אותו. אתה עכשיו נמצא בעולם הבחירה, ואתה עכשיו יכול להחליט אם לפגוע בחבר, או לא לפגוע בחבר, או לאכול את הדבר הזה, לא, אתה עכשיו מחליט. אבל כשהחלטת משהו, ופה שימו לב, ובזה אני אסיים, כשהחלטת משהו, אתה משכת את אחת מתוכניות המגירה, החמאס בחר להתחיל את המלחמה ביום הזה, בשעה הזו, דרך המים, דרך האוויר, דרך לא יודע איפה, הוא לקח תוכנית אחת מתוך התוכניות המגירה והוציא אותה עכשיו אל הפועל. אתה לקחת אחת מתוכניות המגירה שנמצאות כבר שם בפנים, באותו עולם של ידיעה, זה נמצא שם באופן תיאורטי. אבל זה נמצא כאין סוף תוכניות, לא כאיזה תוכנית מוגדרת של מישהו מסוים שיודעים שהוא יעשה. הוא לא יודעים שהוא יעשה, כי זה נמצא בבחירה שלו איך לעשות ומה לעשות. אבל אחרי שהוא עשה, אז מתברר למפרע שהוא משך את אחת מהאין סוף תוכניות מגירה שיש שם. ולכן, עכשיו, ברגע שהוא חזר חזרה לעולם הידיעה, שהוא עולם בעצם שכולו טוב, שהוא עולם שכולו בעצם רוצה רק לתקן, שם זה העולם האלוקי.
מה זה חזר לעולם
האלוקי? באדם לחזור לעולם הידיעה זה לחזור לאותה נשמה, לאותו רצון טוב, שזה בעצם השלוש ספירות העליונות. גם באדם יש את זה. המוח, הנשמה, זה החלק העליון, זה השלוש ספירות העליונות. הוא חוזר לשלוש ספירות העליונות, הוא חזר למקום האלוקי, ששם הכל טוב. שם הכל טוב, שם יש תוכניות מגירה, איך לנצח כל מלחמה? מה יש בתוכניות מגירה שם במתכ"ל? לא מתעסקים עם הכשל הראשוני, כאילו אומרים, אם החמאס יעשו ככה, אנחנו מנצחים אותו, ואנחנו מנצחים אותו ככה. זאת אומרת, בעצם בתוכניות מגירה של האדם, יש אין סוף תוכניות מגירה בפנים בתוך הנשמה, שגם אם חלילה בדיעבד אני אפול, ואני אבחר במשהו לא טוב, ואני אפגע באותו חבר, איך אני מתקן את זה? איך אני לוקח את אותה פעולה, והופך אותה לניצחון במלחמה? שזה הזדונות שנהפכות לזכויות. אבל, זמננו, מה? אז בסדר. שערו עם זה המקורות לפניכם, תעיינו. אם תהיה עוד איזה הזדמנות, השבוע ככה עוד איזה חצי שעה כזאת, אפשר יהיה לנסות ככה לטיפה להרחיב, להעמיק ולהשלים את זה גם עם הסיפור של יום כיפור, שלא הספקנו להגיע אליו, בעזרת השם. ברוכים תהיו.